אנחנו עדיין בהמשך קדושת השבת, קדושת ראש חודש, קדש השבת וישראל והזמנים. והתחלנו השבת את ספר ויקרא. המדרש בספר בראשית אומר, נאמר בפרשת בראשית חמש פעמים אור, כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוקים יהי אור כנגד ספר בראשית, ויהי אור כנגד ספר שמות, וירא אלוקים את האור כי טוב כנגד ספר ויקרא. והלשון כאן מדויקת, ויאמר אלוקים יהי אור ספר בראשית. ספר בראשית זה הקדוש ברוך הוא אומר יהיה אור, כלומר האור יהיה בעתיד. מה זה האור? האור זה האור, לא רק האור החיצוני, זה אור השם. גם האור החיצוני זה אור השם, אבל האור זה אור השם. בפרש ספר בראשית הקדוש ברוך הוא מופיע בתור בורא עולם, בטבע. אין ניסים, אין משהו מעל הטבע שרואים את הריבונו של עולם. יהיה אור. ספר שמות, ויהי אור. האור מופיע, האור האלוקי, הניסים, הנפלאות, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במעמד הר סיני, במשכן. הופעת שם השם, קדוש ברוך הוא מופיע. ספר בראשית, בסיס, הטבע, דרך ארץ קדמה לתורה, ועל הבסיס הטבעי, מה אחר כך ההופעה האלוקית, קדוש ברוך הוא מופיע על העולם, בישראל, ביציאת מצרים, בין המתן תורה, ריבונו של עולם מתגלה בעולם. הוא מופיע אלינו. ספר ויקרא, וירא אלוקים את האור כי טוב. ספר ויקרא כולו עניינו ההתחברות של ישראל לריבונו של עולם. רובו ככולו סביב הקורבנות. סביב עבודת השם. סביב עבודת השם במקום המיוחד, אם זה במשכן שהוא בהתחלה, ואחר כך בבית המקדש. התקרבות לריבונו של עולם. כי שמו כן הוא, כל ספר, השם שלו, ספר בראשית, התחלה, ושמות, הקדוש ברוך הוא מופיע בשמות, שמו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה, מתגלה, וזה גילוי, זה הופעת שם. בספר ויקרא, כל עניינו היא קריאה שהקדוש ברוך הוא קורא למשה, ומשה בעצם זה כלל ישראל, משה זה התוכן הפנימי שיש בכל אחד ואחד מישראל. כל תלמיד חכם, חזר היו קוראים תלמיד חכם בשם משה, כי הוא מופיע את העניינו של משה, אבל לכל אדם מישראל בעצם יש לו הבחינה הזאת, הצד הפנימי שלו, הצד הנשמתי, הצד העליוני שבו. ויקרא אל משה, יש כאן קריאה בעצם לכלל ישראל. משה הוא הנציג הזה, הוא בעצם, כמו שאמרתי, זה כל ישראל. ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא קורא אל משה כדי להגיד לו מה ישראל צריכים לעשות, זאת אומרת, זה בעצם קריאה, קריאה לכל ישראל. אז זה עניינו של הספר הזה. הקדוש ברוך הוא קורא, קורא אלינו וקורא אותנו אליו. מזמין אותנו אליו, להיות מחוברים אליו, להיות קשורים אליו. עבודת הקורבנות מבטא את הקשר, את הדבקות, את ההתבטלות, את ההתמסרות שלנו לריבונו של עולם. ויקרא אל משה. חז"ל אמרו לנו שהקריאה הייתה בקול גדול, אבל רק משה שמע את הקריאה הזאת. הקדוש ברוך הוא קרא, כן, בקול גדול, ורק משה שמע. זאת אומרת שצריך לדעת לכוח מיוחד להקשבה. האפשרות הייתה שישמעו רבים, אבל האוזן לא הייתה מרוממת, לא הייתה גבוהה כזאת שיכולה לשמוע את הקריאה הזאת. ורק משה שמע. ריבונו של עולם מדבר אלינו כל הזמן. מדבר אלינו מתוך המציאות. כל המציאות כולה, צריך כל הזמן להתבונן כך, שכל המציאות כולה היא בריאה אלוקית. כל התופעות, כל מה שקורה בעולם, זה הכל, 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 מת השם. והכל זה דבר השם שמדבר אלינו. זה הכל ויקרא, הקדוש ברוך הוא קורא, הקדוש ברוך הוא מדבר אל העולם. מדבר אל העולם בפעולות שהוא עושה, ההתגלויות שבתוך המציאות. מכל העולם הקדוש ברוך הוא מדבר אל בניו, אל ישראל, ואל כל מי שיקשיב לדבר השם. להתבונן במאורעות, להתבונן בדיבור של המאורעות שמדברים אלינו. חז"ל אמרו לנו שבכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אם יוצאת בת קול כנראה שיש לה תפקיד, וצריך שכנראה שצריכים לשמוע את הבת קול הזאת. מי שומע את הבת קול שיוצאת מהר חורב? זאת אומרת מהמקום שמשם ניתנה התורה, מדבר השם שבהר חורב, יוצאת בכל יום ויום בת קול ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זאת אומרת, הבת קול, קול הזאת, כשאדם מתעורר בליבו לראות איך הוא מתקרב יותר לשם, שיש לו איזו התעוררות נפשית, פתאום הוא חושב אני צריך להיות יותר טוב, אני צריך להתקדם, זאת הבת קול שבעצם יוצאת מהר חורב בכל יום ויום. ובאמת בכל יום ויום יש הרבה פעמים של אנשים, יש מחשבות כזה, מחשבות שמתעוררות בלבבו להיות באמת, לקחת את עצמו יותר בידיים, לעשות דברים טובים. כל התעוררות כזאת היא בעצם הבת קול, בת קול שיוצאת מאחורי. זאת אומרת, דבר השם כל הזמן מדבר אלינו, ואנחנו צריכים פשוט להקשיב, לטות את האוזן. בזוהר ויקרא נאמר כך, פתח רבי יהודה, עבדו את השם בשמחה. אדם צריך לעבוד את השם בשמחה ברצון הלב, ואז העבודה בשלימות. ואם תאמר, איך עבודת הקורבן יכולה להיות בשמחה? כלומר, עבודת הקורבן של קורבן חטאת, של קורבן אשם, שקורבן עולה ויורד, קורבנות שמביא אדם על החטא שהוא חטא, אז הוא בא מתוך התוודות, מתוך הרתה, ואז הוא מצטער על מה שהוא עשה, וזה כמובן לא יכול להיות בשמחה. אדם שעבר על מצוות בורו ושב, באיזה פנים יעמוד לפניו? בוודאי ברוח שבורה, בעצבות או בשמחה ורננה? שואל הזוהר. הוא משיב, אכן, עליו להיות ברוח שמורה וכן נכון. והשמחה והרננה תתקיים בכהנים והלווים. אדם מביא קורבן לבית המקדש, הוא לא מקריב בעצמו, הכהנים הם מקריבים את הקורבן, הם עושים את עבודת השם בשמחה בהבאת הקורבן, הוא מתוך הרתה ועצבות, ביחד העבודה נעשית משני הצדדים ביחד. הכהנים צריכים להיות בפנים מהירות ושמחה יותר מכל העם, והרננה בלוויים שלוויים הם מזמרים, כמובן זה בקורבן התמיד, שגם לא, לקורבן התמיד יש תפקיד של כפרה. וכך כתוב המשך הפסוק, דעו כי השם הוא אלוקים, זהו הקורבן שמקרב רחמים לדין. השם, שם הוויה, זה שם של רחמים, ואלוקים זה שם של דין. דעו כי השם הוא אלוקים, כלומר כשמתחברים שני השמות הללו אז מופיע מידת הרחמים וממתיקה את מידת הדין, ואז הכל מתבשם. שואל הזוהר, ואתה שאין קורבן, מי שחוטא ושב בתשובה במרירות נפשו, בעצבות ובבחייה, ברוח שבורה, איך יהיה בשמחה והרננה? עכשיו שאין כהנים שהם יקריבו את הקורבנות, אין קורבנות. אלא סוד הדבר למדנו, לעולם ייכנס אדם שני פתחים והתפלל תפילתו. ככתוב, לשמור מזוזות פתחי. שני פתחים. היינו שיעור שני פתחים, זה לפני מזה. כמו זה שכתוב, שאו שערים ראשיכם, שתי דרגות. חסד ופחד. אלו פתחי עולם. איזה דברי הזוהר. ומה פירוש הדברים? זאת אומרת, אדם בעצמו, אדם בעצמו, גם כשהוא שב מחטאו, תמיד צריך להיות בשמחה. גם כשאדם שב מחטאו, ואז בעצם הוא צריך להיות, הוא נמצא במצב של מרירות, במצב של עגמת נפש על זה שהוא נכשל, וזה טוב שאדם מתחרט ומצטער, וזה גורם לו כאב ומרירות על מה שהיה. אבל מצד שני צריכים לעבוד את השם בשמחה. אז צריך להיכנס שני פתחים. פתח אחד זה הפתח של החרדה והפחד והיראה והצער והעגמת נפש, ויחד עם זה פתח שני, פתח של שמחה. את שניהם ביחד. זה לא כל כך פשוט, לעבוד את השם בשמחה ובצער ביחד. מצד אחד חרטה על מה שהיה, מצד שני שמחה שעכשיו אני מתקרב לריבונו של עולם. כשאדם שב בתשובה, קוראים כאן שני דברים. ראשית כל הוא מתרחק מהחטא, שנית הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. באותו המהלך, הוא מהלך של התרחקות מן החטא והתקרבות לקדוש ברוך הוא. ההתרחקות מן החטא היא בתחושה של הצער ובריחה משם. ומצד שני רדיפה אל הטוב, אל התואר, אל התשובה, שניהם ביחד. הוא ממשיך הזוהר ואומר, ואני ברוב חזדך אבוא ביתך, אשתחווה לכל קודשך בירתך. אומר הזוהר, אדם שנכנס לבית הכנסת להתפלל, אז הוא צריך קודם לקבל רשות. נכנס למקום קדוש, למקום שלא שלו, כשהוא ייכנס אליו, אז הוא צריך להימלך בראשונה. במי הוא צריך להימלך? באברהם ויצחק ויעקב, שהם תקנו את התפילות. שהם תקנו את התפילות לפני הקדוש ברוך הוא. וזה משמעות הפסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אברהם הוא מידתו מידת החסד. אשתחווה לכל קודשך, זה יצחק, שיצחק מוסר את נפשו להשם, הוא מתבטל, משתחווה. בעירתך, העירה, זה יעקב. כמו שאנחנו אומרים, הקל הגדול, הגיבור והנורא, הגדול, מידתו של אברהם אבינו, הגיבור, מידתו של יצחק, הנורא, ביטוי נורא, הוא מכיל שני הדדים, גם נורא חיובי, גם נורא של צער, יכול להיות כאב נורא, יכול להיות התפעלות נורא, התרוממות נורא. שני הדברים, זאת אומרת, זה מידת האמצע שמחברת את שני הצדדים יחד, גם החסד וגם היראה. זה יעקב. צריך לכלול אותם בתחילה, כלומר אדם שנכנס לבית הכנסת צריך להתכונן לאן הוא נכנס. הוא נכנס עכשיו למקום תפילה, אברהם ויצחק ויעקב תקנו את התפילה, אז הוא צריך לקבל מהם רשות כאילו, להימלך בהם, להתעורר, להתעורר במידות הללו. הוא נכנס עכשיו עם אהבה, עם אהבת השם, עם יראתו, ועם השילוב של העבודה, של אהבה ויראה ביחד. ואזי כתוב, ויאמר לו, עבדי אתה ישראל אשר בך אפר. אז זו בכל אופן אומר לנו, עבודת השם צריכה להיות בשמחה. במקום אחר הזוהר אומר, אם אדם בעצבות נותנים לו דינים, ואם הוא בשמחה, מושך שמחה מלמעלה. עבדו את השם בשמחה. זאת אומרת, ההתנהגות של השם, כפי שאדם במציאות שהוא נמצא, ככה ממשיכו מן השמיים. הוא נמצא אדם בשמחה, נמשכת עליו שמחה מלמעלה. הוא נמצא במצב שהוא בצער, אז הוא מושך צרות. תלוי באדם. אדם, אם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא וכל הזמן בטוח שיהיה הכל לטובה, הטובה באה. אם הוא דואג, חושש, חסר ביטחון, אז מעמיק את חוסר הביטחון. כאשר ירגו אותי, מה לי? אדם מפחד מדברים, הם באים אליו. צריך לעבוד את השם בשמחה. אנחנו ממשיכים בפרשה. ונפש כי תקריב קורבן מנחה. אומרת הגמרא, המשנה במסכת מנחות, במשנה האחרונה במסכת מנחות. כתוב ריח ניחוח בבהמה, ריח ניחוח בעוף, ריח ניחוח במנחה. ללמדך שאחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שכוון ליבו לשמיים. עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאדם זה שכוון ליבו לשמיים. המרבה עשיר יכול להביא קורבן בהמה או הרבה בהמות, והממעיט אין לו אלא יכולת להביא מנחה. ומנחה היא כמות מסוימת של קמח, יש אומרים קילו 200, יש אומרים קילו 600, יש אומרים 2 קילו קמח, כמה זה עולה, וקצת שמן, קצת לבונה, וזה קורבן. לעומת בהמה גדולה שאדם מביא, ועל שני, ועל כל אלה כתוב ריח ניחוח. היה לכאורה אפשר לכתוב ריח ניחוח בין מנחה, וממילא אינו יודעים שאם מנחה זה ריח ניחוח לשם, אז ודאי שהעוף, ודאי שהבהמה זה ריח ניחוח לשם. אם היה כתוב ככה, אז היינו חושבים שאם מנחה זה ריח ניחוח, אז עוף, או, זה עוד יותר. בהמה עוד יותר ועוד יותר. באה התורה ואומרת, לא, אותו דבר. כל קורבן שאתה מביא, זה אותו ריח ניחוח, זה אותו עבודת השם. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז לא להבין את זה באופן כזה, שמי שממית, טוב, גם כן, קדוש ברוך הוא גם מקבל את... אבל בכל זאת, מי שמביא כמה קורבנות, זה, בכל זאת זה עבודה יותר גדולה. והוא מביא קורבן גדול, אז הוא עשה יותר. בפועל, הוא עשה יותר, לכאורה. לא, לא. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה את הלב. את הדרכים של הביטוי של הלב, לכן כל אחד יש לו את כלים אחרים, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו. אבל את הכוונה, זה מה שאדם, זה מה שבשליטתו של האדם. אנחנו הזכרנו אתמול, הבחירה של האדם. הבחירה זה הדבר היחידי שמסור בידי האדם. היכולות, זה הקדוש ברוך הוא נתן. יש כאלה שיש להם יכולות כלכליים יותר גדולים, יש כאלה שיכולות פחות, זה הקדוש ברוך הוא נתן. אז מה זה לא הוא. אבל הרצון, זה תלוי באדם. ולכן, אחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שיחווה ניבה לשמיים. זה לא מדובר דווקא בכמויות, בקורבנות, אלא בכל עבודת השם. אדם יש לו כוחות פחות ללמוד. יש לו פחות הוא מספיק בכל שעה. אחד המרבה ואחד הממית ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה ריח ניחוח, הכל אם הוא מכוון ליבו. ולפעמים יש אנשים שיכולים פחות, אבל יותר מכוונים. אז זה עוד יותר. אז עבודתם היא עוד יותר גדולה מאשר מי שיש לו יכולות רבות ומכוון פחות ומספיק הרבה, אבל בעצם זה קל, הוא לא מתאמץ על זה, הוא לא מתייגע על זה. הריבונו של עולם רוצה את הדבקות, את הכוונה, את ההתבטלות אליו, את ההשתייכות אליו. זה מה שחז"ל אומרים לנו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הכוונה, להיות מכוון את ליבו לשמיים. אדם כי יקריב מכם. אומר אור החיים, אדם, למה נזכר כאן אדם, כל איש, בני ישראל, אחד מבני ישראל כי יקריב, אדם כי יקריב מכם, קורבן של חטאת, החטא התחיל אותו אדם הראשון. וכל מי שנכשל, זה הכל בעצם פועל יוצא מזה שהאדם הראשון הוא הביא את החטא לעולם. אז הוא נקרא אדם, כי מישהו בא להקריב קורבן, קורבן שמחפר. גם קורבן עולה, יש לו תפקיד של כפרה, מחפר על הרהורי הלב. אז אדם כי יקריב מכם, זה מדובר על עולה, מחפר על הרהורי הלב. האדם כי יקריב, כי יקריב מכם. היה אפשר לכתוב אדם מכם כי יקריב. אדם כי יקריב מכם. אז מסביר אור החיים, אדם כי יקריב, זאת אומרת, אם אחד בא להקריב, והוא אדם, כאן עכשיו אנחנו מפרש לצד החיובי, שאדם זה ביטוי של חשיבות, כי יקריב. דהיינו משה רבינו, שהוא מתקרב אל השם, שהוא נבחר והקדוש ברוך הוא קורא אליו ויקרא אל משה, זה מכם. כל המעלה של משה זה מכם, זה מישראל. בשעה שישראל חטאו והקדוש ברוך הוא הסיר שכינתו, אז הוא לא דיבר אל משה כל השנים עד שישראל חזרו בהם. זאת אומרת, כל המעלה של שליח ציבור, של משה, של מנהיג, והייתי מרחיב את זה על כל אחד ואחד. כל אחד הוא חלק מכלל ישראל. הוא מתקדם, מופיע את כלל ישראל והתקדמותו. מכוח הכלל הוא מתקדם. אדם כי יקריב מכם, הוא לא פרטי. כל אחד ואחד מישראל הוא חלק מהאומה. כל התקדמות שלו, התקדמות של מנהיג, זה מכם. כל אחד, אם הוא מנהיג קטן, מנהיג גדול, אם הוא עושה מעשים של התקדמות, בעצם זה נמשך מהכוח של האומה. לדעת את האישות של העם. לא להסתכל על כל אחד ש... כאילו ההתקדמות היא פרטית שלו. הוא חלק מכל ה... הוא מכם. ולצד שני, אומר אור החיים, אדם כי יקריב מכם, הוא יקריב משהו מכם. קורבן, מדובר כאן על קורבן, אבל אפשר להבין את זה לא רק על קורבן. אם אדם שהוא ברכי להיות מקרב רחוקים, להיות מקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, אדם כי יקריב מכם, מאחרים בישראל שצריך לעזור להם להתקרב, זה עיקר בעצם ההתקרבות. להקריב קורבן זה בסדר כולם, אבל להקריב את ישראל לאביהם שבשמיים זה גם כן מין קורבן כזה. מה זה קורבן? קירוב, קירוב, לעסוק בקירוב, כן? לקרב, כי יקריב מכם, כי הוא, אדם שהוא ברכי, שהוא מקריב, על זה התורה אומרת, אשרי מי שמקריב, ומי שמקרב, אז מזכה את הרבים, אין חטא בא לידו. מי שמקרב אחרים, אז הוא זוכה לזה. שהוא לא יכול להיות שהוא שקירב, אז הוא אחר כך את מקומו יהיה פגום כאילו, וזה שיתקרב שעל ידו הוא יהיה במדרגה יותר גבוהה. לכן אין חטא בא לידו, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. מי שמקרב, הקדוש ברוך הוא שומר שאין חטא בידו. אדם כי יקריב מכם. יש עניין בזה שכל אחד שהוא ברכי כי יקריב מכם. לא רק לעסוק בעצמו, אלא גם לקרב, לקרב את האחרים. וכאן אנחנו באים לעניין הנוסף שבפרשה. יש פה בספרה, רבי יוסי אומר, אם נפשך לידע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא, צא ולמד מאדם הקדמוני, שלא נצטווה אלא מצווה אחת ולא תעשה. ועבר עליה, ראה כמה מיתות נכנסו לו ולדורותיו, ולדורות דורותיו עד סוף דורותיו. וכי איזה מידה מרובה, מידה טובה או מידת פורענות? הווה אומר מידה טובה. אם מידת פורענות מועטת, הרי כמה מיתות נכנסו לו ולדורותיו, ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות, השב מן הפיגול, אם אדם לא יאכל פיגול, ומן הנותר, והמתענה ביום הכיפורים, על אחת כמה וכמה שמזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. צריך לקבל את דברי חכמים ברצינות. אדם צם ביום הכיפורים, זה לא רק פועל על עצמו, ולא רק על הדור, אלא מזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. זה נראה מוגזם, אבל זה חכמים אמרו. רבי עקיבא אומר, הרי הוא אומר על פי שניים מעידים או שלושה, אם נתקיימת עדות בשניים, למה פירט לך כתוב שלושה? אלא להביא השלישי להחמיר עליו, לעשות דינו כיוצא באלו. כלומר, אם שלושה עדים העידו ואחר כך הם הוזמו, אף על פי שלא צריכים יותר משניים להעיד, והשלישי הוא מיותר, אף על פי כן, אם הוא יצטרף אליהם ואחר כך יתברר שהוא עדותו עדות שקר, אז כולם נענשים, גם המצטרף. אם כך הנש הכתוב את הנטפל לעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה שישלם שכר הנטפל לעושי מצווה, כי עושי מצווה. אדם לא בעצמו עושה את המצווה, הוא מטפל לעושי מצווה. אולי אלה שמשתתפים בשמחה של ברית וכדומה, נטפל. הוא לא האבא המצווה, הוא לא האבא שהולך לעשות את הברית, אבל הוא נטפל לעשות את המצווה בציבור. הרי כאן יש שכר נטפל לעושי מצווה כעושי מצווה. אז יש לנו כאן עוד איזה צד של הסתכלות, שצריך תמיד ללמוד מידה טובה גדולה ממידת פורענות. רבי אומר, הרי הוא אומר, ואשר יבוא אל רעהו ביער לחצוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, הוא ינוס. כמה כתוב פיקוח נפש למי שבא לידו ספק נפש ולא ידע. אמור מעטה, המגבט זקות והמפרנס את העניים והגומל חסדים, על אחת כמה וכמה תינתן לו נפשו. אם האדם פוגע, אז אפילו שוגג, אז הוא נענש. אז גם אם אדם מציל אנשים בשוגג, הוא לא יתכוון. כן. אבל, ואם הוא מתכוון, על אחת כמה וכמה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי הוא אומר, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת, אומר, בשדה, לא תשוב לקחתו לגר, ליתום ולאלמנה, יהיה למען יברך השם אלוקיך. קבע כתוב ברכה למי שבאת לידו מצווה בלי ידיעה. הוא שכח. בכלל הוא התכוון לתת את זה למישהו. הוא פשוט שכח עומר בשדה. ולא, אסור לו לבוא לקחת בחזרה את זה. אז זאת אומרת שזה מצווה לא לכתחילה. הוא עושה את המצווה, הוא עושה את החסד הזה. הוא שכח. וזה, הוא מקיים בזה מצווה. ומור מעטה, הייתה סלע צרורה לו בכנפיו, ונפלה ממנו, מצאה העני ומתפרנס בה, הרי הכתוב קובע לו ברכה כשוכח חומר בתוך שדהו. כלומר, אדם איבד את הארנק, ומצא איזה עני והתפרנס ממנו. אז, זאת אומרת, מה רוצים לנו לומר חז"ל? שאם אדם, בלי כוונה, עשה חסד גדול, שכרו הרבה מאוד. זה לומדים ממצוות שכחה. אבל הכלל שחכמים כאן רוצים ללמד אותנו, שמידה טובה גדולה ממידת פורענות. ובמסכת מכות, בסוף המסכת, כמה מידה טובה גדולה ממידת פורענות? לפחות פי 500. יכול להיות שזה הרבה יותר, אבל גם פי 500 זה לא רע. פי 500, אדם עשה איזה מידה רעה, אז יש על זה עונש. עשה מצווה דומה לעבירה הזאת, זה מעלתו היא פי 500. פי 500. ככה זה מלמדים אותנו. והגמרא שם עוד ממשיכה ואומרת במסכת מכות. ואומרת, רק חזק לבלתי אכול אדם. רק חזק לבלתי אכול אדם. אם אדם לא יאכל דם, חזק, הוא יהיה חזק. פשט הפסוק בעצם, תתחזק ואל תאכל דם. אבל הגמרא מבארת את זה אחרת. הגמרא אומרת, אם אדם לא אוכל דם, אז יש כאן ברכה, חזק. אומרת הגמרא, דם, נפשו של אדם, היא מואסת בזה. מי אוכל דם? דם זה לא דבר שאדם נמשך לאכול אותו. זה לא, זה... ואם אדם לא אוכל מה שהוא לא אוהב, מפני שהתורה אסרה את זה, והוא אז חזק לבלתי אכול דם, גזל ועריות שנפשו של אדם מחמדתן, אדם נמשך לכסף, נמשך לגזול, נמשך לעריות, אם הוא מתגבר על אחת כמה וכמה שזוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עצוב כל הדורות. אדם לא עשה מצווה, הוא רק לא עשה עבירה, הוא לא עשה מצווה, הוא פשוט התגבר ולא גזל. היה משהו אפשרות לו לגזול, והוא מאוד רצה את זה, והוא התגבר ולא לא גזל. אז אפשר להגיד שהוא לא יקבל עונש, כי הוא לא עשה דבר רע. באיזה שכר מגיע לו? ואדם מתגבר על הריות. היה לו נמשך לירורים, עצר אותם. או לזה אחר חלילה עבירה ממש, עצר את עצמו ולא נכשל בעבירה. הוא לא התקדם. והגמרא אומרת, זוכה לו ולדורותיו, ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. כי זה נקרא קיום. קיום של מצווה. יש קיום של מצוות עשה, ויש קיום של מצוות לא תעשה. שאדם קיים, כן, ולא נכשל. אז הוא קיים את מצוות עשה, הוא קיים, עשה רצונו של הקדוש ברוך הוא. וככל מה שהקושי יותר גדול, כך כמובן השכר יותר גדול. זוכה לו דורותיו ודורות דורותיו סוף כל הדורות. כגודל הקושי, כשאדם מתגבר, אז שכרו הרבה מאוד. זאת אומרת, זה השקפת העולם שאנחנו תמיד מדברים עליה. אדם צריך להיות אופטימי. לראות איך שמידה טובה גדולה ממידת פורענות. וכשם שאם קרה שהוא נכשל וזה מצער אותו, אז הוא ימדוד את הצער שלו מאחד ועד עשר. כן? כמה הוא מצטער. עכשיו שהוא עשה מצווה, אז הוא הגיע, נגיד, מדד את את הצער שלו 8, 1 ועד 10. יש צער הפכי, צער גדול, יש צער מצומצם, היום ככה רגילים לעשות. הוא הגיע שזה 8. אחר כך הוא עשה מצווה בשמחה, אז הכפיל את השמחה כנגד הצער שלו פי 500, ואז הוא ישמח כמו שצריך לשמוח באמת במצווה שעשה. ואם הוא לא שמח, סימן שהוא לא מאמין. הוא בסדר. הוא לא מאמין. הוא לא מאמין בחזן. חזיה וחס. מי לא מאמין בדברי חכמים? אז האדם עשה מצווה, הוא צריך להיות בשמחה גדולה מאוד. איך אפשר להכיל שמחה כזאת גדולה? זה כבר כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לצדיקים לקבל את השכר. כי השכר הוא כל כך גדול על המצוות, שפשוט בן אדם לא יכול להכיל את כל השכר הגדול הזה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, כוח לקבל את השכר, כוח לשמוח. אם כך אדם ירגיש כשהוא עושה מצווה, הוא תמיד יעשה מצוות, כי זה כל כך משמח אותו. אז אנשים אוהבים להיות בשמחה. אז אם הוא מאמין באמת שהמצוות יש להם ערך כל כך גדול וכל כך מסמכות את צריך לשמוח בהם, כמובן שהוא כל הזמן ידבק במצוות מתוך החפץ הגדול להיות שמח. נכנסנו לחודש ניסן. חז"ל אמרו לנו, רבי יהושע אמר, בניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל. בדרך כלל במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, הלכה כרבי יהושע. גם אם אנחנו נגיד שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, בוודאי שבכל אופן יש בניסן בחינה של אפשרות של גאולה. ואפילו חז"ל מרמזים לנו שהסיכוי הוא גדול להיות שבניסן יגאלו. מאיפה אני לוקח את הדבר הזה? כי חז"ל גזרו שביום ט"ז בניסן, ביום שהיו צריכים, כשמקריבים את העומר בבית המקדש, אז גזרו שכל יום העומר יהיה אסור. היא תקנה, תקנת רבי יוחנן בן זכאי. למה? הרי בזמן שהקריבו קורבן בבית המקדש, תמיד היו כהנים זריזים. אף פעם לא הקריבו את העומר אחרי חצות. תמיד הקריבו מוקדם. אם כבר לגזור, לגזור עד חצות. אולי יבנה בית המקדש? ואם יבנה בית המקדש, אז צריכים לחכות לעומר שיוקרב, ואז רק החדש יהיה מותר. אז שיגזרו שהחדש אסור עד הצהריים. אומרים חכמים, הגזרה היא, למה היא הגזרה כל היום? שמה ימנה בית המקדש במוצאי תזיין. יש סבירות כזאת, שמה ימנה בית המקדש במוצאי, בתקופה הזאת, ולא יספיקו להקריב את העומר עד אחר הצהריים. לא חשין מילתא דלא שכיחה. לא גוזרים גזרות על מילתא דלא שכיחה. כל הגזרות של חכמים הן גזרות של סבירות. לא עושים פה, אולי, אולי פן שמה, אולי. כנראה שחכמים חשבו שהסיכוי, יש סיכוי מרבי שבסביבת פסח יבנה בית המקדש. זאת אומרת, בניסן נגלו, בניסן עתידים נגלו. אנחנו צריכים להסתכל על הצפות לגאולה, אף על פי שיתממע בכל יום החכה לו בכל יום שיבוא, אז יש כל מיני פרשנויות לכך. יש אומר, נחכה שיבוא מתי שיבוא. יש פרשים, בכל יום הנחכה, אולי היום יבוא. אם אדם חושב אוטוטו הוא בא ולא מגיע, הוא נכנס לאיזה עדבנות, הוא נמצא במתח נפשי, הגיע חודש ניסן, ואולי אולי משיח יבוא. צריך להחזיק את החבל בשני קצותיו. ראינו כבר אירועים שקורים בפתע ולא היינו מוכנים אליהם, ובפתע קרה שינוי מאוד מאוד גדול. כמו מלחמת ששת הימים, שהיא הייתה אירוע מכונן. כמה שבועות לפני כן, אף אחד לא שיער. יום לפני כן, אף אחד לא שיער מה תהיינה התוצאות, אם תפרוץ מלחמה, כבר חשבו שתפרוץ. לא שיערו מה יקרה. אילו ידעו מראש שזה מה שיקרה, יכול להיות שהיו מנצלים את הזמן, מנסים את זה יותר. לא רק עושים רחבה שמה, בתוך כמה ימים רחבה, היו עושים רחבה קצת יותר גדולה. היו עושים שינויים. בימים הראשונים, כל העולם היה עמום, היה אפשר לעשות המון המון דברים, וליצור עובדות, וגמרנו. והמציאות היא הייתה לגמרי אחרת. ולא מוסרים את המפתחות לבק, אלא משאירים את המפתחות אצלנו. כל המציאות הייתה יכולה להיות אחרת. לא היו מוכנים. לא... על זה אני מדבר מבחינת המדינה, אבל כל אחד ואחד צריך לדעת, אי אפשר לדעת מה ילד יום, באמת, אי אפשר לדעת. וצריך להיות מוכנים, אל תהיה מופתע אם תהיה גאולה. מצד שני, אל תהיה מתוסכל אם זה יתעכב, כי הכל לטובה, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, פתאום יבוא האדון אל חל קודשו, כך אומר הנביא. ובניסן צריך קצת להיות להגביר את המתח, כי יכול להיות באמת. ואפילו אם לא קורה משהו בפועל, צריכים להבין שהתהליכים הרוחניים, התהליכים, הם מתחילים באופן פנימי. כלומר, יכול להיות בניסן הזה, יכול להיות שבשמיים משהו התחיל. התהליך שיתגלה בפועל ייקח עוד קצת זמן, חודשים, אולי שנים, אבל מתי זה התחיל? התחיל ב... ולמה זה התחיל? בגלל היה איזו התעוררות גדולה, שהיא גרמה להתחלה הפנימית הזאת, עכשיו הדברים מתחילים להשתלשל מהבפנים, מהלמעלה, למעלה, למטה. ואת הבפנים לנו יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי. חודש ניסן, אנחנו צריכים מאוד להשתדל שהחודש הזה יהיה חודש מרומם, חודש מקודש, התכוננות יפה מאוד לקראת החג, נפשית, לא רק ממשית, שגם תמיד נעשית בבית, מכינים את הבית לקראת פסח, אלא התכוננות נפשית רוחנית. לקחת שהחודש הזה יהיה חודש מרומם, שאחר כך, אחרי פסח, זה לא אותו מה שהיה לפני כן. ושנזכה בעזרת השם, בניסן יגלו, ובניסן עתידים להיגאל.
כבר מוכן.